ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני חושב שהדבר הראשון שאנחנו צריכים תמיד לרענן זה שהיחס שלנו לכל מועד שבא לא יכול להיות יחס מקרי. בעיניי זה לא ייתכן שאדם יתפוס את הימים הבאים שהם כל כך משמעותיים כמו איזשהו תאריך שנפל עלינו מאיזשהו מקום. הגיע בתאריך העברי בלוח, פותחים, רואים א' אלול, אומרים טוב, שמעתי שאלול זה זמן זמן רציני וצריכים עכשיו לעשות פנים רציניות וכן הלאה. כלומר, לא יכול להיות שאיזושהי מערכת לא תשתלב לנו בתוך המערך הכללי. כל דבר חייב להיות מיוסד. אז לאיפה אנחנו משחילים, לאיפה מכניסים, משלבים את התקופה הזאת? סתם פתאום הקדוש ברוך הוא בחר ואמר, יום בשנה קבעתי תאריך שבו אני רוצה לשפוט את האנשים, ואנחנו חייבים לפחד ולחשוש מה יגזרו עלינו וכן הלאה. יעלה על הדעת דבר כזה שזה סתם תאריך שרירותי ש... נימה נפשך, אם ישפוט אותנו, למה שלא ישפטו אותנו כל יום? יש כזו שיטת תנאים בגמרא, אדם נידון בכל יום, הרבה יותר רגיוני מאשר פסק ההלכה שלנו, שאדם נידון בראש השנה. אם אדם הוא אחראי על המעשים שלו, הוא בעל בחירה, אז כל מעשה שלו נשפט. אלא מה? במשפט אנושי אי אפשר לשפוט אותו כל רגע, כי אין מספיק מצלמות. בסינגפור נשפטים כל רגע. סינגפור זו מדינה שמרושתת מצלמות כל מילימטר. זו מדינה שהם רוצים להגיד, משפט צרוף זה סינגפור. כל רגע, ויקוב הדין את הער, אין שם חוכמות, משפט זה משפט, וזהו. אין שום החלקות. אז אם העולם שלנו הוא משפטי, אז היינו צריכים להישפט כל רגע ורגע. למה לקבוע מועד חד שנתי למשפט? אז בואו נעשה סדר ונראה איפה בדיוק הימים האלו נפלו לנו, ופתאום הדברים, אני חושב, יקבלו הערה חדשה. ברגע שאנחנו מבינים שמועדי ישראל כולם הם היסטוריים. כל אחד יודע שפסח הוא היסטורי ושבועות הוא היסטורי. סוכות ושמיני עצרת מתחילים להסתבך, איפה זה בדיוק נפל בהיסטוריה? אין לנו סיפור היסטורי מסוים של תאריך. 40 שנה ישבנו בסוכות, למה דווקא תתווה בתשרי? טוב, יש לנו בעיה. אבל הבעיה יותר גדולה, איך אנחנו אומרים בתפילת ראש השנה זכר ליציאת מצרים? איפה היה ראש השנה ביציאת מצרים? אז אנחנו חייבים לעשות סדר בדברים. יצאנו ממצרים בתתווה בניסן, אחרי 50 יום הגענו להר סיני, כלומר, והוצאתי והצלתי וגאלתי, הקדוש ברוך הוא קיים בנו ביציאת מצרים. אחר כך השלב הבא הוא אומר למשה רבינו, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים. אומר הגר"א, זה נתקיים במעמד הר סיני, הדרגה הכי גבוהה שהאנושות זכתה להגיע אליה במשך ההיסטוריה המוכרת של פנים בפנים דיבר השם עמכם מתוך האש, זה היה מעמד הר סיני. זה נקרא ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים. עכשיו, מה היה אמור להיות השלב הבא? מה אתם אומרים? מה היה השלב? לאיפה רוצים ללכת הלאה?
ישראל.
עוד, אתם צודקים, אבל עוד שלב אחד קודם. אם היינו מקבלים לוחות ראשונים, כבר לא היה מוות בעולם. מה היה התקווה שלנו להתקדם אחרי מעמד הר סיני? לאיפה האומה רוצה להתקדם? יפה. אבל דילגת שלב. מקדש, ומקדש השם כוננו ידיך, תביאימו ותיטעימו בר מחלתך. כלומר, מקדש והגעה אל הייעוד של הארץ.
מקדש לא?
משכן, משכן זמני, שהוא בתחילה הולך איתם בועל ובמשכן, עד שהוא נקבע והבאתי אתכם אל הארץ. כן.
זה הפשט המשכן בכפרה לכת
עגל. זה לא הפשט בכלל, זה אנטי פשט. זה שיטה אחד מהראשונים, על פי מדרש תנחומה באחד המקומות, אבל זה שיטת יחיד. כלומר, זה ממש ממש לא משתלב בפשט. כל מי שקורא את הפשט, פותח את חומש שמות, משה רבינו עולה להר בזין בסיוון, ומה הוא מקבל שם? ועשו לי מקדש, מצוות המשכן, שהוא נצטווה בה ב-40 ראשונים. זה הפשט של התורה. להגיד שהמשכן, קיבלנו אותו אחרי חטא העגל, לזרוק את המשכן לסוף פרשת כי תישא, זה ממש ממש לארגן את ספר שמות מחדש. אז זה ממש לא הפשט. אז שימו לב, משה רבינו עולה לאר ב-40 ראשונים, הדבר, המצווה שהוא מקבל בשמיים, באר, זה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. למה? כי היעד הבא, אומר הגר"א, היעד הבא אחרי מעמד הר סיני, זה לקבע את השראת השכינה בישראל הנצח, שהלוחות השמימיים האלו, והלוחות מעשה אלוקים הימה, והמכתב מכתב אלוקים וחרות על הלוחות, ירד מן השמיים, וימסר לעם ישראל, וכך הם ישכינו את רצונו בתוכם. זה כמו אישה שמקבלת טבעת נישואין שלא זזה לה מהאצבע. לכן ארון הברית נקרא ארון הברית וארון העדות. עדות היא לכל באי עולם שהשכינה שרויה בישראל. השלב המנציח את הקשר היה שהלוחות שוכנים בעם ישראל. זה נקרא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. וכל אחד מבין שהמצב הזה הוא לא מצב זמני אלא מצב נצחי. אילו זכינו שהשכינה הייתה שוכנת בתוכנו בגילוי, פירוש הדבר שאנחנו דבוקים בשלמות לנצח. זה מצב לא נפסק.
זה בלי משקל. מה זה? שכינה בכל מקום, להפך, זה דרגה יותר גבוהה.
אין שכינה בכל מקום. לא יודע מה זה, מה
פרוש? בכל מקום אשר אזכיר את שמי.
אזכיר את שמי, הכוונה היא למקדש.
אפשר להסביר, אבל
לא. לא, אבל זה ברור, זה ברור שזה הפשט בתורה. הראו ממזבח אבנים תעשה לי. כל הפרשה שמדברת כלפי המקדש. אז אנחנו, אז למה בכלל אנחנו, יש לנו הרבה שאלות מכוננות, אבל יש לקדוש ברוך הוא צורת התייחסות אל הנבראים דרך מציאות גיאוגרפית, שוודאי שדרך מקום מסוים, כי אם אל המקום אשר יבחר השם מכל שבדכם לשום את שמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה, ודאי שהקשר האלוקי הוא תמיד דרך מקום מסוים. המקום המסוים הזה היה בתחילה באופן הרעי, כמו שהגמרא במסכת, הברייתא במסכת תענית אומרת, בשם רבי יוסי הגלילי, זה בעצם גם מחילתא, שרבי יוסי הגלילי דורש ואומר, שלא האדם, לא המקום מכבד את האדם, אלא האדם מכבד את המקום. מאיפה? זה רעיון מאוד עמוק. הוא אומר, הנה המשכן, כל עוד שהעם ישראל היה חונה, המשכן היה חונה, אז כל המקום נתקדש בקדושה עליונה. ברגע שגללו את הפרוחות, הותרו זווים ומצורעים להיכנס. אבל כל זה היה זמני. איך שהגענו אל ירושלים, אין שוב אין אחרי היתר, ובחר השם, כי בחר השם בציון היווה למושב לו, פה ישב כי הביטיה, אין יותר שום גילוי אלוקי נצחי בעולם, רק בהר ציון. זה דבר שלא לזוז מהיסודות הללו.
פרשת משפטים, לפני משפטים.
רגע, אני לא אמרתי משהו מקבל באר. לא אמרתי מצווה ראשונה, באר. את זה הוא מקבל כשהוא באר, לא בארץ בכלל.
גם לסדר את חומש
שמות
שתרומה לפני
משפטים. למה? לא אמרנו. לא אמרנו מצווה ראשונה של צבא. פרשת, בוא נעשה סדר עוד פעם. כמה ספר שמות הוא מאורגן בדיוק. פרשת יתרו, בחודש השלישי הגענו למדבר סיני. אחרי שישה ימים שבתוכם שלושת ימי הגבלה והכנה, השכינה יורדת עם כל הקולות והברקים, עם כל הטקס הגדול, אתה נגלית בנן כבודי חלם קודשך לדבר עמם, ומוסר להם את עשרת הדברים, ופרשת משפטים זה המשך של עשרת הדברים שנמסרו להם ביום המעמד. סוף פרשת משפטים, פרק כ"ד מתחיל, אומר לו, שכעת הפרשה מסתיימת במעמד, ואז למחרת היום משה רבינו קורא עם עם ישראל את ספר הברית, מזה עליהם את דם הברית וכותב את ספר הברית, ובסוף אחרי המעמד של כריתת הברית הקדוש ברוך הוא קורא לו לעלות להר בשביל לקבל לוחות ראשונים. ככה פרשת משפטים מסתיימת, ואז מה הפרשה הבאה? ועשו לי מקדש. פרשת תרומה תצווה, מעשה המקדש ותצווה, זה הבגדי כהונה וכן הלאה, כל מה שנכלל שם. אז כל ספר שמות הוא ממש כרונולוגי, ממש סדור, כמו שהדברים כהווייתם. אז מה אנחנו רואים? כשמשה רבינו עולה להר, בדווקא בהר הוא אומר לו, העולם מתרומם. אני רוצה אתר, כשמשה רבינו עולה להר, הרי הוא מייצג את האומה. זה לא סתם עלייה להר, צריכים להבין. כשמשה רבינו עולה להר, זה לא סתם עלייה מסוימת. הוא, באמת הוא מייצג את התקווה של העולם, שהמין האנושי יתרומם ויעלה קומה. הקומה שאליה הוא רוצה לשאוף, זה קומת המקדש. המקדש הנצחי זה באמת, הרמח"ל אומר שבאלף השביעי כולנו נגיע לדרגת משה רבינו ביותו בער. שלחם לא אכל, מים לא שתה. זה נקרא עולם הבא, אין בו אכילה ושתייה, שנגיע לדרגת משה רבינו בער. אז באמת יש כאן, זה שהוא מקבל את המקדש בער, זה באמת מצב אמיתי.
הרב, זה לא כמו הרמב"ם שאומר שלא יפלט להיות כמשה.
זו הבחנה בעולם העבודה, זה לא הבחנה בעולם השכר. עולם השכר, משה זה מודל. לא יכול להיות שיש דרגה של נבואת משה שכולנו לא נגיע אליה בעולם השכר. כל מה שהרמב״ם אומר זה מבחינת הדירוג הסמכותי, שלא נפגע בסמכויות, כי משה רבינו בא לסמכות היחידה ההיסטורית שקיבל להוריד תורה מן השמיים. בזה אסור לערער, אבל לא בתורת שכר. אז עכשיו אנחנו חוזרים בחזרה. אז אמרנו, התקווה של עם ישראל קדימה היא למצוות המשכן שמשה רבינו בער מצווה, וכעת כולנו מחכים, עם ישראל עומד כולו 40 יום ו-40 לילה, עומד למרגלות הר סיני, עומד עם בגדי שבת, כמו שמפורש בכתובים, עומד עם קישוטים, עם מדעים, כולם לובשים בגדי חג, וממתינים לתקווה הגדולה של לוחות הברית יורדים מן השמיים, ואז מה השלב הבא? הם עושים משכן, הם יודעים שהם הצטוו, או יודעים או לא יודעים, בכל אופן הם ממתינים לשלב הבא, לשלמות הבאה, ואז משה רבינו היה אמור לרדת מן ההר, לצוות אותם על מעשה המשכן שהוא קיבל בהר, ואחרי שהם בונים משכן, הם מניחים שם את הלוחות שאותם הוא קיבל בהר, ואז מסתבר הפער בין המציאות הזאת לכניסה לארץ ישראל כבר הייתה מאוד קצרה, כי במצב כזה שלם של לוחות ראשונים עד הכניסה לארץ ישראל שתהפוך לעולם הבא, זה כבר היה מצב מאוד קצר. זה בעצם היה, אז יוצא שי"ז בתמוז, זה היה היום שבו היינו אמורים להגיע לשלמות הכי גדולה, היינו אמורים, לא הכי גדולה, השלב הגדול הבא עד הכניסה לארץ, קבלת לוחות ראשונים. כמה זמן היה לוקח לעם ישראל לבנות המשכן ולקבע את זה בארץ, להשכין את השכינה בארץ ומשם לארץ ישראל, אני לא יודע להגיד. כמה זמן, מסתבר שזה היה אמור להיות זמן קצר. עכשיו, מה שקרה בפועל, קרתה התקלה ההיסטורית הכי גדולה, ביום ה-40 אחר הצהריים נשתברו הלוחות. עם ישראל חוטא, אמנם בפועל רק 3,000 איש, אבל הרמב"ן כותב שכל ישראל היו שותפים או פסיביים או אקטיביים בנדבות שהם נתנו למעשה העגל. דיינו, פגם החטא הקיף את העם, ולמעשה על זה יצא נגדנו מידת הדין קשה מאוד מאוד. מידת הדין הצרופה אומרת, אין לנו זכות קיום. וצריכים לדעת, זה לא משחקים, זה לא שהקדוש ברוך הוא אומר בשם מידת הדין, כזו אמירה, ואתה הנח לי ואחלם, אז זה בעצם אמירה אמיתית, אמירה שמידת הדין טובעת, זה מראה לנו את גודל החטא והאבון, וכמובן שאנחנו לא כאן עכשיו הזמן לפתוח את הסוגיה הזאת של חטא העגל, ולהבין שהחטא הזה הוא לא היה חטא כל כך פשטני, לא חס ושלום שמסבירים חטא, לא באים להצדיק, לתת לו לגיטימציה, אלא באים להסביר שלא ייראה בעינינו הפלא הגדול, איך עם שעומד וממתין ללוחות ראשונים, יכול לחטוא בחטא כל כך חמור. אז אני אגיד לכם תשובה בדרך אגב, רק כדי שהתמונה יותר תהיה בהירה, זה לא מעין העניין שאנחנו רוצים לדבר, אבל צריכים להבין, כמה שאנשים יותר קרובים אל השגת אלוקות, הם יותר בסכנה של חטא העגל. אני מקווה שתבינו את מה שלמה שאני מתכוון לומר. הראיה הכי גדולה, שבמעמד הר סיני, התורה מזהירה, ישמרו לכם לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה. כלומר, כמה שאדם יותר דבק באלוקות, הוא יותר בסכנה של הגשמה. אדם שאין לו עסק עם אלוקות לעולם לא יגשם. מי שמתעסק באלוקות הוא הראשון שיפול בהגשמה. ולכן גם בהר סיני היה לנו סכנה ועוזרנו, וכשהגענו למעמד הר סיני, שם השטן תפס אותנו, שם אנחנו נפלנו. חטא העגל זה לא היה חטא של עבודה זרה, חטא העגל זה היה חטא של הגשמה. הגשמנו את האלוקות, אנחנו נתנו לו תואר וצורה, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, ועד היום אנחנו עלולים להיכשל בחטא הנורא הזה, ותדעו לכם שהכי עלולים לחטא זה מי שעוסק יותר קרוב בקודש פנימה. כמה שאנשים יותר פנימיים הם יותר מסוכנים. אנשים פשוטים לא ייפלו בהגשמה. וגם ייפלו בהגשמה, אין לזה משמעות להגשמה שלהם, כזה הבנה נורא שטחית, נורא חסרת ערך. אבל כשאדם מגדיר הגדרות תיאולוגיות, חס ושלום, ומבין חס ושלום שספירות זה גשם וחכמנה ליצלן, כל הדברים האלה זה מגיע רק לאנשים שעוסקים בפנימיות. למה? כי הם ניגשים אל הקודש פנימה, והם לא יודעים להבדיל בין הבלתי גבול לגבול, ושם הם נופלים. וזה בדיוק מה שקרה לנו בחטא העגל. אני אומר את כל זה רק, הרמח"ל מסביר את זה בהקדמה לקינת השם צבאות, שהוא מקנה קינה גדולה, אז הוא מסביר שזה האופי הפנימי של חטא העגל. אז צריכים להבין, אני אומר את זה כערה, לא לזלזל בעצמנו, זה חטא נגיש מאוד ומסוכן, ועלולים לחטוא בו. אז לכן זה מגיע ממעלה, אבל זה נשאר חטא חמור מאוד, כי מי שמגשם אלוקות, אז כבר אין לו את מי לעבוד יותר. אז הקדוש ברוך הוא על זה אומר, מידת הדין אומרת, תובעת ערף ממני ואשמידם, ועשה אותך לגוי גדול, ובאמת, זו מידת הדין הצרופה. אז עכשיו, משה רבינו, באותם 40 יום שבין חטא העגל לראש חודש אלול, שחזל קראו להם 40 ממצאים, אמנם בסדר עולם רבה כתוב, שמשה רבינו עלה לאר, אבל הגר"א מכריע בהדרת אליהו כפרקי דרבי אליעזר, הוא אומר בכוח גבורתו של הגר"א להכריע בין תנאים, הוא אומר והעיקר כפרקי דרבי אליעזר, שמשה רבינו היה במחנה בכל אותם 40 אמצעים, אוהל מועד, נכון, מה שכתוב, נטע את האוהל, נכון, כמו שכתוב, הוא מוכיח את זה מפשוטי המקראות, הוא נטע את האוהל וקרא לו אוהל מועד, כל זה היה ב-40 אמצעים, ובאותם 40 יום מפורש בפרשת עקב, מה משה רבינו עשה באותם 40 יום? התפלל על מה? ואל תשחט עמך ונחלתך אשר פדית בגודלך. הוא רק ביקש שעם ישראל לא יאבד את זכות קיומו. וכל מי שמסתכל לפרשת עקב רואה שמה שאנחנו קוראים בתענית ציבור, ויחל משה את פני השם אלוקיו, שלנו זה נראה איזשהו נידון של 5 דקות, זה היה במשך 40 יום. 40 יום הוא מתפלל ומתחנן ומביא, עורך את הטענות של למה יאמרו מצרים ומה עם הברית והשבועה, וינחם השם על הרע אשר דיבר לעשות לעמו. בעצם הבשורה הזאת הייתה בראש חודש אלול. זה לא היה בשתי דקות, זה היה בעצם ממש והתנפל על השם כימים הראשונים. כלומר, הוא התנפל 40 יום בתפילה. מה זה? חכה, תמתין, עוד לא הגענו. יום הכיפורים זה כבר שלב הרבה יותר מתקדם. עכשיו, ב-40 יום האלו אנחנו למעשה עמדנו בגזרה גדולה. כל אותם 40 יום מה עם ישראל עושה נמצא באבלות. כתוב מפורש, וישמעו עם את הדבר הרע הזה והתאבלו. הם ישבו באבלים, לפי הפשט הסירו את בגדי השבת, לפשו בגדי אבלות, ו-40 יום הבינו את המשבר הגדול שהם עוברים. עכשיו משה רבינו מתבשר שבאמת וינחם השם על הרעה, אבל זה עדיין לא בשורה. מה יקרה לעולם כשהקדוש ברוך הוא אומר, אתה צודק, אין לי בעצם, ביקשתי ממך לעורר את הברית, ובאמת אני כבר, אם מותר לנו להגיד, ההנהגה כבר כבולה, היא לא יכולה לקיים את מידת הדין, לא מסוגלת להוציא לפועל את מה שמגיע לנו. למה? כי יש לנו הגנה משפטית של ברית ושבועה. קדוש ברוך הוא נשבע, והוא לא יכול להפר את בריתו איתנו. אבל יש כאן בעיה. מה יש לעם שלא מפרים אותו ברית, אם הוא לא יכול להגיע ליעד שלו? כאן הבעיה ההיסטורית שפה העולם תקוע. יש למישהו הצעה משפטית מה לעשות? מה אפשר לעשות לעם שחטא בחטא חמור, שמידת הדין אומרת שמבחינה משפטית מחייבים כליה, ומצד שני משה רבינו מוציא צו מניעה ואומר שאין אפשרות להוציא את המשפט הזה לפועל, כי הוא מצא סעיף משפטי נגדי שהקדוש ברוך הוא כבר קרת בריתות ואי אפשר להפר את הברית. מצד שני, אין מה לעשות, להתקדם הלאה.
לחוקק חוק קדש.
איסורים אולי?
איסורים. אז ככה, יפה, נבדוק את הכל. רגע, רגע, תשובה, אנחנו, זה חידוש עצום ונורא, אנחנו בכלל, בפן המשפטי אין לזה בכלל מקום. אז נבדוק את כל האפשרויות. מה? נדבר על זה עוד מעט, תורת השם. האפשרות הראשונה זה איסורים. איסורים זה לא רלוונטי כאן, ודאי הוא טוען טענה יפה. היינו צריכים לשקול אותה מבחינה משפטית. הרי מה קורה לאדם שחוטא? התהליך שאדם חוטא עובר זה תהליך של חסד גדול מאוד. כלומר, תמיד דיברנו על זה וחשוב לחזור על זה עוד פעם עכשיו, שמניחים לפני המין האנושי בחירה בין טוב מוחלט לרע מוחלט. הרע שהקדוש ברוך הוא הניח לפניו זה רק כדי לאפשר לו לקבל את הטוב מצידו בבחירה חופשית. אבל דהיינו, הרע בכלל אמור היה רק לאתגר אותו וחס ושלום לא לבחור בו. אבל מה לעשות? בחירה שקולה יכולה גם להיות חס ושלום שהאדם יתפתה ויאמין ברע שהרע הוא טוב, ותראה שהכי טוב העץ למאכל. מה קורה בשעה שהוא משתכנע שהרע הוא טוב? אז החוק, החסד אומר, הרי הרע הזה לא יכול להיות, אם באמת חס ושלום העולם היה שתי רשויות, אפשר היה להגיד תבחר בין רשות א' לרשות ב'. אבל העולם יש רק רשות אחת, רק הטוב שולט. הרע הוא בסך הכל פעיל בשירות הטוב. איך הוא פעיל בשירות הטוב? שהוא מאפשר לאדם בחירה חופשית כדי שיוכל מעץ החיים מתוך בחירה חופשית. אבל כחלק מזה הוא יכול להתבלבל ולטעות ולהאמין ברע כרשות שנייה. אבל הוא לא רשות שנייה. אז מה עושים? אז האפשרות היחידה שהוא ימשיך לעבוד בשירות הקדושה, שהרע עצמו יתקן את האדם. זה סוד האיסורים. הרע שהאדם בחר, הוא עכשיו שולט עליו, והוא לא שולט עליו לגמרי. הרי הוא נשלט תחת מי שיצר אותו. הוא שולט עליו באופן של מתקן. הוא לוקח אותו עכשיו ומתחיל לייסר אותו, ועל ידי האיסורים הולך ומתנתק ממנו. זה נקרא איסורים ממרקים. האיסורים מזכחים את האדם מאחיזת הרע באדם שבחר והאמין בו. זו הפעולה של החסד, שהאיסורים עצמם, הרע עצמו הופך להיות מתקן. כי לא, הפסוק אומר, לא תהיה אחרית לרע. לרע לא יכול להיות אחרית ותקווה. רע יכול להיות או מפתה, או מקטרג, או מתקן. אין לו מרחב אפשרויות נוסף. הוא לעולם לא יכול להיטיב עם האדם. הוא יכול רק להפוך להיות איך שהוא מוביל אל התכלית בסוף בתוך כמה אפשרויות. אז עכשיו, ההצעה הראשונה, אנחנו בוחנים אותה. למה שעם ישראל במקרה הזה לא יימסר ביד הרע, יתייסר ויחזור אל השורה? אבל היא הייתה מאוד חלקית. היא הייתה רק הרגו במיטת בית דין 3,000 אנשים. כמה ויגוף, כמה מגפה הייתה, אני לא, כתוב בחזל כמה, כל פעמים לא ברור מי היה בנגף הזה. למה? הרי מי שנידון בבית דין של מטה נהרג. אז מי זה היה אלו שנהרגו במגפה? טוב, נבדוק את זה אחר כך. על כל פנים, אז למה פה במקרה שלנו האופציה של איסורים לא יכולה להיות, האופציה המשפטית הזאת היא לא יכולה להיות מובילה?
אפשר להתקדם.
כי מה?
מידת הדין, לא?
ברור. מידת הדין זה מידת דין קדושה. זה מידת דין של סיטרא אחרא שנשלט תחת מידת הדין הקדושה שטובעת תיקון. והמבצע, השוטר בפועל שמוציא את התיקון, זה הסיטרא אחרא.
פה מידת הדין כבולה.
לא, היא כבולה בשביל לא לחלות את העם ישראל. אבל הוא שואל שלא תחלה, שתייסר ותשאיר אותם בחיים. מה אתם אומרים? למה?
לפתור את הבעיה עדיין, מה שהיה
למה?
קודם.
למה? יזכח אותם, יחזיר אותם, יסיר את הרמים.
במצב כזה, במצב הכי גבוה שלא מקודם, הם לא הצליחו לעמוד ב...
יפה, זו התשובה. הם לא היו יכולים לעמוד בתוקף מידת הדין. זו התשובה. יש רעות, יש קלקולים כאלה, שבשום פנים ואופן מידת הדין לא תוכל. זה מה שחזל אומרים, קוראים לזה, כשראה הקדוש ברוך הוא, שאין העולם עומד במידת הדין. אי אפשר, הכישלונות של בני אדם לא יצליחו לעמוד בתוקף מידת הדין. לא יישאר בסוף את מי לזכות. זה נקרא מה שחזל לפי ההבנה, שימו לב, הגמרא במסכת סנהדרין, שמחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, איך לפרש את הפסוק בספר ירמיה, ולקחתי אתכם ובאתי אתכם ציון, אחד מאיר ושניים ממשפחה, אז ריש לקיש אומר, זה מה שיקרה בסוף. מידת הדין תטבע את חלקה, יישאר אחד מאיר ושניים ממשפחה. רבי יוחנן אומר, לא. לא ניחא לי למראי, לא נוח לו לקדוש ברוך הוא שתפרש כך. מי? לא יישאר תקווה לעם שלו. אז הוא פותר פתרון אחר בפסוק, אחד מאיר מזכה את כל העיר, ושניים משפחה מזכים את כל המשפחה, שזה כבר שייך למערכת שנדבר עליה אחר כך. זה כבר מערכת של שיתף רחמים בדין. זה לא מערכת סבירה. באמת העולם לא יכול לעמוד במידת הדין הצרוף.
מה
הכוונה
ביום
חופשי
ופקדתי? מה זה לא בעצם מה שהרב מציע?
טוב, קודם כל שאלה טובה, ברור שזו שאלה טובה שצריכה התייחסות, אז מה, כלומר,
שיש
שם טוב, פירוש, מהרגע שכבר משתפים מידת הרחמים, אז זה לא אומר שאין הנהגת איסורים בעולם. יש איסורים, איסורים יש להם חלק, חלק תפקיד משמעותי בזיכוך האנושות, אבל זה כבר מגיע ממותק, זה מגיע בצורה הרבה יותר שאפשר להכיל. אבל זה, הכל יגיע רק אחרי שיתוף מידת הרחמים.
אולי זה בזכות תפילתו של משה, באותם 40 יום.
טוב, אז אני אומר, אנחנו צריכים להבין. לא, אנחנו לא רואים את זה במקראות, שבאותם 40 אמצעים משהו השתנה בהנהגה. אנחנו רואים, וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. בינתיים רואים ביטול הגזרה. אבל בינתיים לא רואים שהעולם קיבל נתון חדש שעל ידו, שחזל קוראים לזה שיתף רחמים בדין. את השלב הזה עוד לא ראינו. אז עכשיו אנחנו מבינים, רגע, אז בבדוק את האופציות. אופציה ראשונה הייתה איסורים, אמרנו, זה לא אפשרות כאן במקרה הזה. מישהו הציע עוד אפשרויות? מה? ראש ברית חדשה. זה לא תקין. אז מישהו רוצה עוד היה... מה זה?
דור אחר.
אז כך, משה רבינו אומר, זכור לעבדיך אשר נשבעת עליהם בך ואתה דבר עליהם הרבה את זרחם ככוכבי השמיים. כלומר שכולם, כולם צריכים לזכות. אנחנו עד היום, אנחנו דור אחר לגמרי, ואנחנו משלמים עדיין את המחיר של חטא אדם הראשון וחטא העגל וחטא המרגלים. כולנו שורש נשמה אחת. כלומר, זה לא נרוויח עם הדור הבא, זה לא חטא בגברה, זה בעיה שזה פגם במציאות. העולם נפגם, העולם הרע קיבל שליטה, וצריכים עכשיו לתקן אותו, ואין לנו יכולת לתקן. אנחנו לא יכולים לעמוד. מידת הדין אומרת הרע גבר, ואין בכוחכם לתקן. זו בעיה מאוד קשה. אז לא נראה לי שזה יעזור לנו לפתור באמת. עכשיו, אם תשאלו אותי שאלה, אז למה בחטא המרגלים כתוב באמת, הדור הזה ימות והדור הבא כבר יזדכה? זה כבר, וכל מנעצי לא אירוע. זה לא פותר את הבעיה שאנחנו תקועים בה כעת. זה כבר בעיה חדשה. גם אחרי שכבר חטא מרגלים, זה כבר היה אחרי שנתחדש בעולם שיתוף הרחמים בדין. כל מה שנדבר בהמשך עבודת הימים הקרובים, עדיין כל מנעצי לא אירוע. הדור הבא יזכה להיכנס, אתם מי שניעץ את הקדוש ברוך הוא ומאז בארץ חמדה, אין לו זכות כניסה לארץ. אבל זה כבר לא פתרון לבעיה שאנחנו נמצאים בה כעת. זו הנהגה חדשה, הנהגה נוספת. אז אני חוזר ואני אומר, לכאורה אין לנו פתרון. טוב, מגיע ראש חודש אלול, והקדוש ברוך הוא קורא למשה רבינו ואומר לו, עלה אל היער לקבל לוחות שניים. אז מצד אחד הבשורה היא אדירה, תבינו מה נאמר פה בבשורה הזאת. נאמר פה, על אף כל המכשלות והקלקולים, העולם ממשיך להתנהל הלאה. דהיינו, העם הנבחר מתקדם קדימה, הולך לקראת היעד הגדול של ושכנתי בתוכם, אמנם לא בדרגה הראשונה, ייקח לה היסטוריה הרבה הרבה שנים עד, אנחנו אומרים את זה היום, יכול להיות שאז קיוו שזה לא ייקח כל כך הרבה שנים, אבל ייקח עוד זמן ודאי עד שהם יחזרו למעלתם הראשונה של קודם חטא אדם הראשון, שזה היה מצב לוחות ראשונים, הזוהר אומר שלוחות ראשונים זה כנגד דרגת אכילת עץ החיים, ולוחות שניים זה בדרגת עץ הדעת טוב ורע, שזה לגמרי עבודה מסוג אחר. אבל סוף כל סוף, אם מתקדמים לעץ הדעת, לתיקון עץ הדעת, סימן שאנחנו בדרך לאכילת עץ החיים. אז ייקח עוד קצת זמן, עוד קצת זמן, אבל בסוף נגיע. לכן הבשורה הגדולה הזאת שקוראים לנו לעלות להר לקבל לוחות שניים, זה יום בשורה שאין כמוהו בעולם. ולכן ראש חודש אלול, מאז ועד היום, זה יום התקווה של עם ישראל. פלא גדול איך יום כזה הפך להיות לאנשים עם קונוטציה שלילית, מכבידה, מצערת. איך יכול להיות יום יותר מרנין מאשר יום הבשורה הגדולה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני הולך איתכם הלאה. אלא מה? איפה מתחיל כאן העבודה שלנו בעניין? כי משה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, הגר"א אומר שכל הפסוקים של אחר כך בפרשת כי תישא, שכל המסע ומתן של הקדוש ברוך הוא עם משה רבינו שם בסוף פרשת כי תישא, זה אחרי שהוא קורא לו ביום ה-40 לעלות, ואז משה רבינו מתחיל לדון בנבואה עם הקדוש ברוך הוא ואומר לו, ואתה אומר, אתה אומר לי, אתה הולך איתנו הלאה, אבל אתה לא מגלה לי את סוד ההנהגה שלך, ואתה הודיעני נא את דרכיך, תגלה לי באיזו דרך אתה הולך להוביל אותנו. הרי לא פתרת לנו את החידה, אתה בסך הכל ביטלת את העונש, את הגזרה, אבל לא גילית לנו עדיין איך אתה מתנהל מולנו. הרי יש לנו פגם אבון שאי אפשר לתקן אותו. אז מה אנחנו עושים עם זה? איך אתה תתגבר? איך ההנהגה תתגבר על המכשול הזה? אז הקדוש ברוך הוא אומר לו כאן, בפסוק הזה, בכל שנה אנחנו חוזרים על זה, אבל חשוב לרענן כל שנה עם בית המדרש בלא חידוש, הדברים מתחדדים יותר ויותר. הסוד של כל השיתף רחמים בדין, כל ביום הסוד הוויה אלוקים ארץ ושמיים, הפסיקתא, המקור של המאמר הזה, שימו לב, המקור של המאמר שרש"י מביא בפרשת בראשית על הפסוק, ביום הסוד הוויה אלוקים ארץ ושמיים, שיתוף הוויה אלוקים, שיתוף שני השמות של ההנהגה, הוויה מידת הרחמים, אלוקים מידת הדין, זה פסיקתא בפרשת השופר, פרשה בעניין ראש השנה. שם נמצא המקום, שם חז"ל דורשים את המושג, את המימרה של שיתף רחמים בדין. כל הסוגיה שלנו בימים הקרובים זו הסוגיה. הקדוש ברוך הוא בא לגלות למשה רבינו ואומר, אתה הבנת אותי, עד היום אתה הבנת שהעולם מתנהל רק באופן משפטי, ואז השאלה היא באמת מאוד, שנייה, כבר אני שומע מה שאתה שואל, מאוד, שאלה מאוד מאוד ברורה. אבל אני עכשיו הולך לגלות לך איך אני משתף רחמים בדין. איך אני בא לתת תמיכה לעולם שלי שהוא לעולם לא יוכל להיכשל. וכשאני בא לתת תמיכה, אני לא בא לתת תמיכה מבחוץ, כי אם הוא ייתן תמיכה מבחוץ ויגיד העולם לא יחרב לעולם, מה הרווחנו? אבל אנשים לא יזכו לעולם הבא. הם יישארו תקועים בתוך קלקולי החטאים. אבל כשהוא אומר לשיתף רחמים בדין, זה פירוש הדבר, שימו לב לעומק הביטוי, שכל עם ישראל יזכה בדין לעולם הבא, יחד עם כל חטאים. ושימו לב, ולא באופן של מתנת חינם, כי מתנת חינם לא צריך בכלל להגיע למכשול ראשון. אפשר לברות את העולם בלי בחירה חופשית. לא. עם בחירה חופשית, עם כישלונות, ועדיין אני עכשיו נותן לאנושות חוקים משפטיים, שעל פיהם מידת הדין תסכים שמגיע לכל ישראל חלק לעולם הבא מובטח. זה הקוד המשפטי המופלא הזה שנתחדש ב-40 אחרונים. מה רצית לשאול?
אני רוצה להגיד שכל מוכר שיתן את רחם בדין, זה הנהגה חדשה, הוא פשוט גילה את זה למשה.
יפה, יפה, שאלה מאוד יפה, אתה שואל.
נראה שלא, נראה שרחם בדין זה...
אין הנהגות חדשות.
יש על עמדת רחם בדין, העולם לא עובד בדין. יש על הבריאה
בלי השלוט רחמים.
פשוט
גילה
את זה
למשל. נכון, יפה מאוד. זה עוד לא הגיע לידי מימוש ההנהגה הזאת. אין הנהגה חדשה. אין בעניין אלוקי הכל קדום. אלא שלנו זה מתגלה לפי מציאותנו, לפי השינויים שחלים בנו. אילו לא חטאנו בחטא העגל, לא היה צורך במימוש ההנהגה הזאת. היינו מגיעים אליה בדרך בחירה חופשית. אל אותה שלמות. כעת שאנחנו חוטאים, אז אנחנו מגיעים אל אותה הדרגה בדרך שלנו מתגלה בגילוי המיוחד שכעת משה מקבל.
אבל חטא העגל היא לא חטא הראשון שקרה. יש על להאמין שהעולם עומד רק בדין.
בסדר. אתה מתכוון בעצם לשאול כך. למה נתחדש למשה רבינו דבר שוודאי עזר לאדם הראשון לזכות לתשובה לקין ואבל, אולי לראובן, והיה לנו הרבה בעלי תשובה היסטורי. טוב, אז התשובה היא, אני חושב, שכל מה שספר בראשית מתאר בעלי תשובה זה באופן שורשי של 2000, של התוכנית הקדומה. אנחנו מדברים מבחירת אברהם והלאה, מהרגע שהתוכנית קיבלה את המהדורה השנייה, ועכשיו יציאת מצרים זה רגע המבחן של יציאת ספר בראשית מן הכוח אל הפועל. כל התוכנית של העולם למעשה מתחילה מחדש אתם קרויים אדם. אנחנו קיבלנו את הצ'אנס השני שבנו התקיים הרצון האלוקי. אז מיציאת מצרים זה המכשול הראשון ממתן תורה והלאה. כן, אז עכשיו מה באמת הנוסחה המשפטית המופלאה הזאת של שיתוף רחמים בדין? אז אנחנו חוזרים על הפסוק כך. הקדוש ברוך הוא עונה למשה רבינו. כן, עוד אין את דרכיך. כן. אומר לו, אני אעביר כל טובי על פניך. אני הולך עכשיו לגלות לך איך כל טובי יעבור על פניך. אני לא התכוונתי, לא ייתכן שחטאי בני אדם יוכלו לעכב מגמה אלוקית. אין דבר כזה. אם חס ושלום, תבינו את האי אפשרות הזאת. אם חטאי בני אדם יכולים לעכב רצון אלוקי, אז חס ושלום, הקדוש ברוך הוא כבר נתלה בזולתו חלילה. הוא בלתי תלוי בזולתו. והוא השלם בכל שלמות יצר את עולמו להיטיב בחוק טובו להיטיב. ולכן לא ייתכן, הוא אומר למשה רבינו, שכל טובי ייפגם. אני חייב להעביר את כל רצוני. ואם אתה שואל אותי, אבל סוף כל סוף אין כאן מקבלים ראויים, מגלה לך סוד, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר הרחם. שימו לב דבר נפלא. יש כאן שני שורשים, רחמים וחנינה. אם אתם שמים לב, כל י' ג' מידות של רחמים עומדים על שני יסודות. הגרא אומר שיש י' ג' מידות, אבל השורש שלהם זה רק שני שורשים. זה רחום וחנון. כל השאר זה כבר ביטויים איך פעם מידת הרחמים פועלת ופעם מידת החנינה פועלת. אבל למעשה הוא אומר, שתי התיבות הראשונות האלה הם התיבות השורשיות, שמהם הכל כבר משתלשל. אז בעצם איפה שורש י' ג' מידות של הרחמים? זה וריחמתי וחנותי. יש לי שתי הנהגות כאלה שבאות לתת חסות לעולם, רחמים וחנינה. והרחמים והחנינה, השיתוף הזה, נותן לכל אדם, גם אחר שהוא חטא, יכולת לתקן את הקלקולים, וזה מגיע רק מצד ההנהגות האלו. אז זה החידוש הגדול שנתחדש כעת, שמקודם לא היה נודע, כן?
הרב יכול להדגיש את ההבדל בין הרחמים והחנינה?
כן, רחמים זה עדיין לא, זה נותן לך לדוגמה, עריכות אף זה רחמים. עריכות אף, אדם שמרחם על מישהו, נותן לו, אומר לו, ניתן לך עוד אפשרות. זה רחמים. אבל הוא לא, זה לא העברה על המשפט. חנינה זה כבר עוד יותר גבוה. חנינה זה חן, זה פשוט מתנת חינם.
זה
חסד בעל סיבה לא דין. לא. זה עדיין נשאר אבל דין. זה הפלא. שזה גדר של חנינה, מתנת חינם בדין.
חוק של חנינה.
חוק של חנינה.
אז מה זה ויתור?
ויתור זה ביטול המשפט. חנינה זה לא ביטול המשפט. הראיה שנשיא המדינה יכול לחון, ולא יכול לתת ויתור.
חזרנו לוקף
בגלל. מה?
חזרנו לוקף
בגלל. נכון, זה בדיוק מה שהתכוונתי, שנחזור לזה אחר כך, כן.
זה אחרונני
יכול להיות, כן. נמצא, לפי היסודות האלה נמצא הרבה דברים בתנך שהתבארו לנו. איפה שמוזכר חונני, תמיד זה אותו יסוד. תמיד זה הכוונה. חנינה זה לגמרי לא קשור כבר, זה הרבה יותר מרחמים. זה משורש חנינה, זה משורש, הגרא אומר, משורש חינם. אוצר מתנת חינם. זה מגיע ממקום שכאילו אתה מקבל דבר שלא מגיע לך לחלוטין, אבל מגיע לך עדיין.
למה?
אבל,
למה?
או, למה? את זה אנחנו צריכים להבין.
למה זה נגיד שזה חסד? למה לא להגיד שיש את השתיבת רחמים בדין, שזה מידת, מידת רחום, שיש כן מידת שבא למתק את הדין, וחוץ מזה,
רחום, רחום לא ממתק. רחום עדיין לא ממתק. רחום הוא רק אומר, מעריכים לך אף. אבל, איך אומרים חז"ל, מעריך הפה וגווה דילי, ובסוף הוא יגווה את מידת הדין תגווה, הוא כמה זמן הוא יכול להגיד לי מידת הדין תמתיני? עוד קצת, עוד קצת, עד יום אותו תחכה לו, מתי ישוב מיד תקבלו. טוב, יש גבול לכל דבר, אבל יש, עדיין העולם זקוק לחנינה, בלי סוד החנינה לעולם אין תקווה. עכשיו צריכים להבין את הסוד הגדול של החנינה, איך המתנת חינם הזאת עובדת בזמן שהיא סותרת את העצמה. הרי תמיד אנחנו יודעים שנמה דקיסופה זה ממש אנטיתזה לקיום העולם, כי אם אפשר לקבל נמה דקיסופה לא צריך לברוא בכלל את העולם המתכונת שלנו, העולם היה נברא כעולם הבא בלי העולם הזה, וכל העולם העבודה שיט אלפי שנין עובד על כדי לא לאכול נמה דקיסופה, ופתאום אומר הקדוש ברוך הוא וכן אותי, אני מחלק אוצר מתנת חינם. כתוב במדרש רבה שם בספר בסוף פרשת כי תישא, פרשה מ' א' כמדומני, שמשה רבינו עלה להר ב-40 האחרונים, הקדוש ברוך הוא הראה לו את כל אוצרות עולם השכר, הוא הראה לו, כל עולם הוא הראה לו למי העולם הזה קיים. הראה לו אוצר, אוצר אחד לעמלי תורה, לבעלי צדקות, מגדלי יתומים. בסוף הוא הראה לו, אבל את האוצר הכי גדול מכולם. אומר לו, מי זה האוצר הזה? אומר, זה אוצר מתנת חינם. וזה האוצר הכי גדול. כי כנראה בסוף האפשרות שלנו היחידה להגיע לשלמות זה בעיקר דרך האוצר הזה. כי מצד המעשים מידת הדין היא כל כך חמורה שלא נוכל למצות את השלמות במידת המשפט לבד. סופה מתנה. אבל אני, טוב, שאלה מעניינת אם זה שייך למערכת הזאת או לא. אתה מציע פה נידון מאוד מעניין. כן.
אפשר להגיד שהחנינה היא קשורה לדין בזה ש... ניקח לאדם זכויות שלא שייכים לחטא או למה שצריך להביא לו, ומזה נציל אותו כמו שקוראים נוח, שנוח מצא חן בין אשר, שבאמת הוא לא היה באמת זכאי לפי הדין להיות מציל, אבל בגלל שכמה זכויות קטנים, זכויות קטנות, אז...
טוב, קודם כל אתה אומר לנתון מאוד מרתק, לפי מה שאתה מקדים לנו, אתה מסביר לנו למה אנחנו אומרים בזיכרונות וגם את נוח באהבה זכרת. מי דיבר על נוח? אנחנו מכירים את אברהם אבינו, מי דיבר על נוח? אבל התשובה היא שלמעשה נוח היה מכין לאברהם, לתוכנית אברהם. התיבת נוח הזאת שהזוהר דורש אותה בכל מקום שהיא סוד התשובה, בכל מקום בזוהר, תיבת נוח זה סוד התשובה. איך העולם נכנס לתוך מערכת הגנה סגורה, והקדוש ברוך הוא זוכר את נוח, את השורש המין האנושי כדי להביא את התוכנית שלו לעולם, ובאותה מתכונת מאברהם אבינו כל עם ישראל נכנס לאותה תיבה. אבל אתה צודק, זה שייך לאותה מערכת של גיבוי אלוקי בלתי סביר, בלתי משפטי, ונוח מצא חן בעיני השם, הוא היה שייך למערכת הזאת. כן, אז עכשיו איך אנחנו מתקדמים מפה לנסות להבין את סוד החנינה. אז אמרנו, יוצא לנו כך שלמעשה הסוד וחנינה שהעולם עומד עליו זה בעצם י"ג מידות של רחמים. זה מה שהוא אחר כך אומר לו, אני אעביר כל טובי וקראתי בשם השם לפניך. זה מה שהוא קורא לו אחר כך שהוא עומד בנקרת הצור, ושם משה רבינו, הקדוש ברוך הוא עובר על פניו, מגלה לו את הסוד, ואז משה רבינו קורא כנגדו. אחרי שהוא מגלה לו את הסוד, משה רבינו קורא כנגדו את הי"ג מידות האלו, השם השם כן רחום וחנון, וכמו שאמרנו, ואז הוא אומר לו, וסלחת לעווננו לחטאתנו ונחלתנו, והיום הנה אנוכי קוראת ברית, נכרת ברית חדשה באמת, הנהגה חדשה נגד כל עמך אעשה נפלאות, עכשיו מכוח הגילוי הזה אפשר להתקדם הלאה, וראה כל עם אשר אתה בקרבו את מעשה השם כי נורא הוא אשר אני עושה עמך, ובאמת הנהגה שאין כמוה. זה בעצם כל מה שנתחדש בגילוי הזה. אז כמו שאמרנו, י"ג מידות האלו יסודם בכל רחום וחנון, והחנינה, בסוף החנינה היא זו שמתקנת את העולם ומאפשרת לקבל כלים חדשים שאין כמותם. אז לפני שנקבל, אני רוצה רק לגמור קודם כל את התבנית. פתחנו הרי בשאלה התבניתית, איפה בדיוק חודש אלול נפל לנו בתוך הסדר השנתי שלנו. אז מאוד מאוד חשוב עכשיו לסגור את התבנית. כמו שאמרנו, מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, העולם נמצא בכל שנה באותו משבר שהעולם היה אז, שהרי צריכים להבין, אנחנו באמת, אם העולם לא נתקן עד היום, אנחנו אומרים בתפילה, הוא מעביר השמותינו בכל שנה ושנה, אומר רבחל במחזור, שבכל שנה ושנה עוד קצת החטא הקדום הולך ונסתת, עוד קצת עד התיקון השלם. אז למעשה בכל שנה העולם עובר את אותו ציר שנתי של יציאת מצרים, ורוצים, העולם רוצה להגיע ללוחות ראשונים, ופתאום עוד פעם, פתאום מידת הדין תוקעת אותנו, הנה העולם עדיין תקוע בחטאים, והעם ישראל בכל שנה ב-40 האלו עומד ומעורר את אותה הנהגה עליונה של חסד וחכמים וחנינה, כדי שמכוחנו ההנהגה תתגבר. אם הקדוש ברוך הוא יתגבר לבד, בלי שהוא יגלה לעם ישראל את הסוד, איך אתם מעוררים את ההנהגה הזאת? נשאר באמת בנעמד הכיסופה. אבל אחרי שהוא גילה לנו איך אנחנו הופכים להיות ראויים לחנינה, שימו לב, וחנותי את אשר רחון, וריחמתי את אשר הרחם. החסד והרחמים וחנינה זה לא דבר כל כך פשוט שלא מחייב אותנו, אלא יש עבודה מיוחדת שהופכת אותנו להיות זכאים לרחמים וחנינה. והעבודה הזאת היא העבודה הייחודית של הימים האלו. עבודה שאין כמותה. איך הנביא ישעיה קורא לעבודה הזאת? דרשו השם באימצו. מה זה דרשו השם באימצו? מה זה היום הוא נמצא יותר מיום אחר? זה לא הוא. אומר הזוהר, הנהגת ה-13 מידות מתגלה בעולם רק בחודש תשרי. חודש תשרי זה חודש לא שייך לחודשי השנה. זה חודש שכולו גילוי מעין העולם הבא, כאילו ההנהגה העליונה באה לחון את העולם ולתת לו תמיכה. ועכשיו הנביא אומר, דרשו, חבל, תקראו לו, תקראו להנהגה הזאת. אל תתייחסו, חודש תשרי זה לא תוות שאומרים לאנשים, אומרים, חבר'ה, בואו נתעורר, לא לישון, להתעורר. לא לישון, גם בכל השנה אסור לישון. מה זה קשור? מה אתה חושב שפתאום עושים איזה עצירה שנתית ועושים לאנשים כמו שהמון העם מבין שעושים איזשהו, כמו שבעסקים עושים מאזן שנתי, אז עושים מאזן שנתי והקדוש ברוך הוא בחר במקרה בחודש תשרי? לא, זה החודש של התגברות ההנהגה של חסד וחנינה שנתגלה למשה ביותו בער ביום הכיפורים. והזוהר אומר שעשרת ימי תשובה זו חטיבה אחת שלמעשה ראש השנה, בספר יחזקאל קוראים ליום הכיפורים גם ראש השנה. עשרת ימי תשובה זה בעצם חטיבה של ראש השנה. כל 10 ימים האלו זה ראש לשנה הבאה, וב10 ימים האלה העולם עובר תהליך עיבור מחדש ומתחדש מחדש, וההתחדשות שלו יכולה להיעשות רק מכוח ההנהגה הזאת, כי אלמלא ההנהגה הזאת הוא לא יכול היה להתחדש, הוא היה כבר חרב מזמן. אז הוא מקבל תמיכה והתחדשות מכוח מה שאנחנו נוכל בימים האלה לעורר את ההנהגה של וחנותי וריחמתי. זה בעצם הסוד, התבנית של הימים האלה. אם יהיה לנו זמן בעזרת השם נצטרך להבין איך חודש תשרי ממשיך אחר כך לסוכות ולשמיני עצרת. אז לפני שאנחנו נראה את הקשר הישיר, אבל קודם כל רק לזכור שחג הסוכות, אומר הגר"א, זה בעצם אחרי שאנחנו מתגברים על מכשול חטא העגל, אז העולם חוזר לתוכנית של וידעתם כי אני השם של חג הסוכות. הרי מה קורה למשה רבינו? אמרנו, היה צריך לרדת בי"ז בתמוז ולצוות על מעשה המשכן. אמרנו שאחרי מתן תורה, השלב הבא שלנו צריך להיות ושכנתי בתוכם. למה זה נתקע? הוא יורד מן ההר, ובמקום למסור לנו את מצוות המשכן, מה קורה? רואה את העגל ואת המחולות. אבל עכשיו, אחרי שכבר הגענו ליום הכיפורים, עכשיו משה רבינו מסיים את 40 האחרונים, אז הוא צריך לחזור עכשיו בחזרה, אמנם עם לוחות שניים, אבל לחזור עכשיו לתוכנית הקודמת, ועשו לי מקדש. מה הוא עושה כשהוא יורד, ביום הכיפורים? מוסר לעם ישראל פרשיות ויקל פקודי, ויקל פקודי, הוא מקעיל את העם למסור להם את תרומת הצווה. עד עכשיו תרומת הצווה עדיין נשמרו בליבו, עדיין לא היה לו זמן למסור אותם, אבל עכשיו הוא אומר, אחרי שתיקנתם את החטא, עכשיו אני אמסור, דרך אגב, והרה קטנה בפשט, הרי משה רבינו 40 יום היה במחנה האמצעים, מי"ז בתמוז עד ראש חודש, אולי במחנה והיה לו אוהל מועד, והיה כל מבקש השם, והוא בא, ויצא אל אוהל מועד, אז למה הוא לא מסר את המצוות שהוא קיבל בשמיים? הוא אומר, למי אני אמסור? לעם שאין לו, תיקון? הוא חיכה לתיקון החטא. הוא יכול למסור להם הלכות שבת, אבל לא יכול למסור להם הלכות מקדש, כי מקדש זה מקדם את העולם אל הנצח, וכל עוד אין את הכלי של התשובה, אז עדיין אין למי למסור. אז הוא מחכה עד יום הכיפורים, איך שהוא יורד ביום הכיפורים, ויקל פקודי, מוסר כעת את מה שהוא קיבל בתרומת הצווה, ואז אומר הגר"א, הוא עושה חשבון בתוך המקראות, שהעם אוסף את התרומות בבוקר בבוקר, הוא עושה את החשבון לפי המקראות, הוא מגיע שהם התחילו לבנות את המשכן בפועל בתתוו בתשרי, ולכן חג הסוכות זה כנגד ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הרחמן הוא יקים לנו את סוכה דוד הנופל את זה בית המקדש. חג הסוכות זה השראת השכינה וסוכה תהיה לצל, זה בעצם כנגד התיקון של וידתם כי אני השם. אחר כך מה החג הבא? והבאתי אתכם אל הארץ. זה שמיני עצרת, זה כבר עולם הבא. שמיני עצרת זה יותר גבוה מחג הסוכות, כי זה כבר ההגעה אל התכלית של תביעים ותיטעים ובהר נחלתך, השם ימלוך לעולם ועיד. לכן שמיני עצרת זה היית אך שמח תכלית כל המועדים, כי אחרי שמתגברים, מה עושים בחג הסוכות? מה רוקדים בשמחת בית השואבה? אשרי מי שלא חטא ומי שחטא יבוא וימחו לו. שמחים שהעולם קיבל תקווה והתקדמנו אל השראת השכינה. עכשיו השלב הבא זה להגיע, עשו לי יום אחד, זה יום אחד, זה הכוונה התכלית. כל השבעה ימים של הסוכות זה עדיין ביחס לאומות העולם, זה עדיין ביחס לחיצוניות של העולם, אבל בוא אני ואתם ונשמח יחד, זה דרגת עם ישראל לנצח, שזה הכניסה אל הארץ. לארץ ישראל נכנסים רק עם ישראל, אומות העולם נשארים בחוץ לארץ. הגר"א אומר, הם נשארים עדיין בדרגה לנצח, גם מי שיזכה יישאר בדרגה לשמיני עצרת, רק עם ישראל עולה. זה הדרגה של הכניסה אל הארץ. אז הביאני המלך הדריו נגילה ונשמחה בך, זו התכלית של שמיני עצרת. אז מה שנשאר לנו עכשיו אחרי שראינו את התבנית, אז נשאר לנו עדיין להשלים בעזרת השם את הסוד החנינה, שפה אנחנו צריכים באמת ללמוד יותר, שזה כולל את סוד השופר, י"ג מידות של רחמים, תפילות הימים ותשובה. כל הארבעה היסודות האלה צריכים ביאור על פי הפסוק הזה. הכל זה כלול לפסוק הזה של וריחמתי וחנותי.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.